אנחנו רוצים לעסוק היום בעצם בשאלה מאוד, הייתי אומר, קריטית, משמעותית, וזה העניין של קניית אהבה לתורה. הגדרתי את זה מתיקות בלימוד התורה. אנחנו קודם כל מצווים במצוות לימוד תורה, כל חיינו, כל אדם, כל איש מישראל, כמו שהרמב"ם מגדיר את זה, חייב בלימוד תורה כל ימיו, כל חייו. מצווה תמידית, מצווה שלא נגמרת, שממש הולכת איתנו לכל החיים, כל הזמן. אני לא יודע, ממש העמקתי בשאלה האם חלק מההגדרה של המצווה זה שזה יהיה באהבה, אבל זה פשוט שכל המצוות, צורה פשוטה, כל המצוות צריכות להיעשות מתוך רצון ומתוך אהבה, אבל בוודאי המצווה הזאת, ובוודאי מצד האדם, זה נגיד מצווה אחרת שהיא, אתה צריך פעם בשנה לאכול מצה, ואתה, וואלה, לא כזה בא לך בטוב לאכול מצה, לא כולם כזה נהנים מהמצה, אבל יש מצווה, אתה אומר שם ייחוד, כמה דקות, דוחס מצה, ואפילו אם אתה לא כל כך נהנה מזה, אבל קיימת את המצווה וזה בסדר. עדיף שתשמח יותר ותהנה. אבל מצווה כזאת, אני מדבר כאילו אפילו עכשיו מצד המציאות, נגיד אפילו שלא, אנחנו גם מצווים בזה, וכמובן שרחמנא ליבא באי, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את הדבר הזה מתוך רצון ואהבה, אבל גם אנחנו, סתם מהצד האישי שלנו, זה פשוט שזה נורא קשה לעשות את המצווה הזאת כשזה לא בשמחה, כשזה לא ברצון מלא, כי זה באמת משהו שהוא כל כך, הוא כל כך שונה אם אתה כל פעם מחדש צריך לכפות את עצמך ללמוד, ולהכריח את עצמך ללמוד, למרות שתכף נראה שזה חלק מהדרך כנראה להגיע לעניין הזה, אבל מבחינת המגמה, גם בישיבה זה ככה, שזה נורא קשה כל בוקר ממש לשלוף את עצמך ככה מהחדר, ולבוא לבית מדרש כשזה לא ברצון, ועוד יותר בחיים, אחר כך, ביום יום, שאדם אחרי כל העיסוקים וכולי, כמו ששמענו פה שבוע שעבר מהבוגרים שלנו על דף יומי או כל קביעות אחרת, בוודאי שזה, הסיכוי שזה יצליח, שבאמת אנחנו, יהיה לנו את הכוחות אחרי יום עבודה וכולי, להגיע ולמצוא את הזמן הזה ללימוד, זה בוודאי יהיה יותר קל ויותר עוצמתי אם זה ממש יהיה געגוע גדול ורצון גדול וקשר גדול, אז הדברים גם כנראה יותר יקרו, ולכן העניין הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, וכיוון שזה באמת גם לכל החיים, כי באמת ההבדל יהיה מאוד גדול, אם נהיה מחוברים באמת, אם נקנה בשנים בישיבה, אם נצליח לקנות באמת את האהבה, את הקשר, את ההזדהות ואת המתיקות, אז איפה שלא נהיה, מי שעוד לפני צבא, אז בצבא הוא יחפש את זה, ואחר כך בכל מקום, כל זמן פנוי וכל זה, תמיד הנפש פשוט תימשך לשם, ותרצה להגיע למקום הזה. אז כמה עקרונות, כמה טיפים, ככה מחשבות על איך אנחנו מגיעים לדבר הזה. אז דבר ראשון, צריך להבין משהו מאוד מאוד בסיסי, שהוא נכון מאוד כאן, וגם בדברים אחרים, אבל כאן הוא מאוד מאוד נכון. אני תמיד אומר, אני אתחיל עם הדבר הזה, אני תמיד אומר ככה בשיחות אישיות יותר, אני אומר, יש שני דרכים להניע רכב. הדרך הטובה להניע רכב זה לקחת את המפתח, סובב את הסטארטר, ואז יש איזה מין תהליך שם, שמי למעלה למטה זה מניע אחד השני, בסוף הבוכנות מניעות הגלגלים, והאוטו נוסע, והכל טוב. וזה המצב האידיאלי. אף אחד לא רוצה להגיע לרכב בבוקר ולראות שהוא לא מניע. הדרך השנייה, לפעמים זה לא מניע, ופעם שהיינו נוסעים ממילוחים, היום באוטומט, לא יודע אם זה עובד, נראה לי שלא, אבל במכוניות של הילוחים, שאולי יש פה ושם עוד כאלה מכוניות, אז זה ידוע שאם האוטו לא מניע, אז פעם יהיה לכם אולי, מכניסים לראשון, דוחפים, אחד יושב בפנים, שני חבר'ה דוחפים מאחורה, קצת בירידה, לא יותר מדי ירידה, אבל קצת ירידה, ולמרבה הפלא זה מניע. מה קורה? פשוט, ככה הסביר לי פעם איזה מכונאי רכב, מה שקורה פשוט זה מלמטה למעלה מניע. כלומר, אתה מזיז את הגלגלים, הגלגלים בתאוצה מסוימת הם מזיזים את הבוכנות, והבוכנות את ה... לא יודע מה שם מעליהם, זה בסוף כל המערכת מונעת, אבל היא מונעת בהפוך, מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה. אבל יש פה תנאי אחד, התנאי הוא שאתה רוצה שהרכב יניע. טוב, זה ברור, כן? ברכב זה כנראה ברור, אדם רוצה לנהוג, רוצה לנסוע, הוא נתקע בלי זה, פעם זה היה דבר מאוד שכיח בתקופתנו, היית רואה כמה, כל מקום שהיית רואה כמה אנשים דוחפים מישהו, אפילו היו עוצרים, היו עוצרים מכוניות, בוא תעזור לי שנייה, אתה יכול לדחוף אותי, וככה זה היה מקובל. אתה רוצה שהרכב יניע, והוא לא מניע רגיל, אתה מניע אותו. בנושא שלנו, רחמנה לי בבית. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את הדברים עם הלב, בכלל את המצוות, ובפרט את לימוד תורה, שבאמת זה יבוא מתוך, באהבתה תשגה תמיד, באמת זה מתוך אהבה, היום ראינו בשיעור הכללי ברמב״ם, הוא אומר צריך להגיע למצב שאתה חולה, חולה על התורה, חולה אהבה, באהבתה תשגה תמיד, רחמנה לי בבית, זה המצב הרצוי. ומי שיכול להגיע למצב הזה, שתכף נראה עוד כמה כלים איך אפשר להגיע לזה, שמבפנים, מהלב, הלב משתוקק, והוא בא ומניע את עצמו, ובכלל, ברוך השם, מתנה גדולה, ואולי גם זכה לזה, אולי בגלל עוד כמה דברים. אבל לפעמים לא מניע. לא, 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 מעצמי, לא כל כך, אבל אני רוצה. פה זה מאוד משמעותי. כשאומר ספר החינוך, שכל אחד מאיתנו למד אותו בכיתה ג' שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, שואל למה יש כל כך הרבה מצוות על יציאת מצרים, אז באחת המצוות שם הוא אומר, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, והתורה רוצה שאנחנו נאמין בחידוש, בהשגחה אלוקית על העולם, ולכן היא מצווה אותנו הרבה מצוות, שמתוך שנעשה הרבה מצוות אנחנו נגיע לאמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. אבל זה בתנאי, מתי אנחנו אומרים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות? כשאנחנו רוצים שהלב ידלק. אנחנו רוצים שהוא ידלק, אבל משום מה, אנחנו לא יודעים איך. משהו חסום אצלנו, משהו תקוע, ואנחנו רוצים שזה יקרה, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. אז קודם כל יש, צריך לדעת שדרך אחת מאוד פשוטה, ראשונית, היא לא מספיקה, זה לדחוף. לדחוף, דוד המלך אומר על הפסוק בקוף יוטט בתהילים, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. זה פסוק שגם ראינו היום ברמב״ם. אומר, נמצא במדרש תהילים במזמור קוף יוטט, אומר דוד המלך, לא הנחתי אותה כל עיקר, לפי שלא הנחתיה לא הייתה עליי מסוי אלא זמירות. וכן הוא אומר, זמירות היו לי חוקיך, ולא זמירות בלבד אלא גם שיחה, שנאמר כל היום היא שיחתי. מה אני שומע פה בדרשה הזאת? לא יודע מה אתם שומעים. אומר דוד המלך, על ידי שלא הנחתיה היא הפכה בידי ממסוי לזמירות. מה זה מסוי? מסוי זה תיק, מה שנקרא. מסע כבד, עול, דבר שאתה לא נהנה ממנו. אין לך ברירה, אתה צריך עכשיו לשים פקד על הגב וללכת איתו, לא נהנה מזה. מה שינה אצל דוד המלך? דוד המלך מספר על עצמו, לא יודע באיזה גיל זה היה, באיזה שיעור הוא היה בישיבה, לא יודע מתי זה קרה. אבל הוא עבר תהליך, הוא מספר שהוא עבר תהליך, כן, המדרש ספר לנו, שהוא עבר תהליך ממסוי לזמירות. זמירות שאתה שר תורה, אתה שמח. איך זה קרה? על ידי שלא ינחתיע. כלומר, הוא התמיד בנחישות, בעקביות, ולא אמר, עברו כבר כמה ימים, עברו כבר כמה שבועות וזה עוד לא נדלק. זה לא, אני לא מחובר. אני כבר בשיעור ב' ואני עוד לא מרגיש את זה. אני נשאר בצבא, זהו, זה לא קורה, זה לא יקרה. הזכרתי בשבוע שעבר בשיעור כללי מחילה ממי שהיה, אבל לא נורא, דברים חשוב לחזור עליהם. תפארת ישראל על המשניות, בפחות הוא מוכר, קרים את המערב יותר. אז תפארת ישראל על המשניות באבות, פרק ב' במשנה ה', הוא אומר, מתגלגל דרך נושא אחר, הוא מתגלגל, לא הביישן למד, לא הקפדן מלמד, הוא אומר ככה, אם תאמר, למה נקראת התורה מאורסה? הרי מראה דורשת, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. הוא אומר, דנראה לי דמאיתמה, דכמו ארוסה צנועה, אין דרכה להראות פנימיות הוד אופיה, ולגלות מצפוני סודותיה לארוס שלה, עד שתהיה גיסה עם עוד פי, כן, רגילה איתו. וכל שתבוא עמו יותר, יעובד מחרן אחריותו בעיניה, אחת לאחת, עד שלבסוף שתהיה נשואה לו, תגלה לעיניו כל סתרי יופיה, והיו שניהם ערומים ולא התבוששו. כן, דרך המשתדל, פעם ראשונה להתעסק בעניין מה בתורתנו הקדושה, או פעם ראשונה ושנייה, היא מתראה בעיניו כנוכריה, והיא מתנכרת, ולא תניח לו עדיין להשקיף על יופיה הפנימי וסודותיה הנעלמים, עד שיחזור להתעסק עם הפעמים הרבה, כל עוד יותר אחת לאחת, תיקראו אהבתה ותגלה לעיניו סודותיה ותעלומותיה ועוד יופיה. עוד הוא מעריך עוד כמה שורות, אבל הוא אומר, בדרך החיזור, מה שאמור להיות, דרכו של איש מחזר אחרי אישה, דרכה של אישה שהיא ביישנית יותר, כל כבודה בת מלך פנימה, ואם בדייט הראשון היא ישר מספרת לך הכל וזה, אתה אומר, הלאה, לא יודע אם מה, לא יודע, אני מצפה לאיזה בחור, בסדר שתדבר, תזרום, אבל הרי קצת איזה עדינות, צניעות, רגע, בוא נראה מי אתה, בוא נראה שאתה רציני, נראה שאתה בא בזמן, נראה שאתה באמת רוצה וזה, לאט לאט, באמת רואה שאתה משקיע ועוד פעם וזה, לאט לאט נפתחת יותר, יותר, יותר וכולי, עד שהם ביחד לגמרי. הוא אומר, התורה כמו מאורסה. כלומר, ככל שאתה מתמיד בה יותר, משקיע בה יותר, היא נפתחת לך יותר. אז אם כן, באמת דרך ראשונה זה עקביות והתמדה, אבל זה לא מספיק, כלומר זה מאוד חשוב, אבל צריך פה לראות עוד כמה יסודות שיעזרו לזה שאחרי שנתמיד ונשקיע, זה באמת יקרה הדבר הזה. אז איזה עוד דברים נוספים צריכים לקרוא אצלנו כדי שהדבר הזה יקרה? אז דבר ראשון ופשוט זה אמון מלא. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. מתי זה מחכים פתי? פתי זה לא פתי יאמין לכל דבר. פתי זה אדם שכרגע עוד לא מספיק בעניין, וכתוצאה מזה שהוא מאמין, עדות השם נאמנה. אמון, הכוונה היא, האם אנחנו, וזה משהו שצריך כמובן לימוד והעמקה, האם אנחנו מאמינים באמת, בלב שלם, באמונה מלאה, שכל אות, לא מדבר על תורה שבכתב, שזה בכל זאת ככה, תאר לעצמי שאנחנו מאמינים במעמד הר סיני, שמשה רבנו הוריד תורה ונתן לעם ישראל. אבל שכל אות במשנה ובגמרא, כמו שהזוהר אומר, כל דברי תנאים והמוראים על סודות התורה סדרו. הכל שם זה סודות אלוקיים נפלאים. ואנחנו, קשה לנו לגלות את כל הסודות האלה. זה עבודה של 120 שנה וגם לא נגיע לכל הדברים. אבל השאלה היא אם אנחנו מאמינים שזה באמת דבר השם שמדבר אלינו. כמו, ממש כמו איך בעל התניה אומר, זה כמו אדם שמצליח אחרי שהמלך יוצא לרחוב, ואדם מצליח לגוע במלך, היום יש כל מיני שומרי ראש וזה, קשה לגוע בחליפה של איזה מישהו חשוב. פעם המלכים היו ככה יותר פשוטים, יוצאים, ואתה נוגע בחליפה שלו, אתה אומר, נגעתי במלך. כל נגיעה בתורה, זה נגיעה במלך. במלך עצמו, המלך יש לו לבושים, יש את המלך עצמו שזה אין סוף התברך, אי אפשר בכלל להתקרב אליו, אש אוכלהו, והוא הלביש את עצמו, כדי שהוא יוכל להתקרב אלינו, הלביש את עצמו בתורה. בתורה יש נסתר ויש נגלה, וכל דבר זה נגיעה, לפעמים זה נגיעה בבגד החיצוני של המלך, לפעמים אפשר להתקרב קצת יותר ולגוע בבגד הפנימי יותר של המלך, אבל זאת נגיעה במלך. האמון הזה זה משהו מאוד בסיסי, כי ברור שחלק מהעניין זה איזשהו מין, אפשר להגיד, לא בדיוק ספק, אבל איזה מין שאלה כזאת באיזשהו מקום, מה בדיוק אני עושה פה? מה המשמעות של כל העסק הזה? ולכן פה צריך בירור, בירור הזה אפשר לעשות אותו בלימוד, זה כמובן לא משיחה אחת, אם זה תפארת ישראל מהר"ל, ואם זה אורות התורה הרב קוק, ואם זה נפש החיים שער ד', חיים מוולוז'ין, וכן, אז זה הדרך, לימוד רציני, שבשביל זה אנחנו פה, כדי להעמיק בתוכנו את ההבנה מה בדיוק אנחנו עושים פה, ובמה אנחנו עוסקים. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אומר הרב קוק, מתייחס לנושא הזה באופן ישיר, ממש בכמה שורות מאוד קצרות, באורות התורה, פרק זין, פסקה ד', אומר הרב קוק ככה, מיעוט מתיקות נעימת התורה, בא מחיסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחיסרון זה. וכיוון שנותנים את הדעת, כלומר רק מתחיל הרצון, לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח, וחוזרת מתיקות התורה להתחיל להיגלות. קוד מאוד מאוד פשוט, בוא נסביר אותו, בכל זאת הוא כדרכו של הרב קוק לא ממש מסביר את כל דבריו, אבל הוא אומר, אם אתה מרגיש שחסר לך מתיקות בלימוד תורה שלך, אז אתה צריך לבדוק את עצמך בנושא של האם יש לך את הטבע הישראלי של הנשמה. וואו, מה זה? מאיפה אני יודע מה זה הטבע הישראלי של הנשמה? אבל נראה שקודם כל חז"ל עזרו לנו. חז"ל, גם גמרא, נדמה לי ביצה, עוד מעט, עוד קצת, יגיעו, דף קפה אני חושב, גם בזוהר מפורש, בזוהר אומר, איך אתה יודע מי הוא ערב רב, שאנחנו לא יודעים, היום אנחנו לא מתעסקים עם זה בכלל, הרב קוק דיבר על זה, מישהו שלח לו על זה והוא כותב על זה, אנחנו לא יודעים מה זה ערב רב היום, אבל הזוהר יודע, הזוהר אומר, ישראל, יש על זה שיר גם, ישראל, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זה ישראלי, זה הטבע הישראלי של הנשמה. פשוט, ביישן, צנוע, לא מתגאה, רחמן, רגיש, אכפתי מסביבתו וגומל חסדים. אדם טוב, אדם טוב, אדם שרוצה לעזור, שרוצה להעניק לאחרים. זה ישראל, זה עם ישראל, גומלי חסדים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם להיטיב, ועם ישראל השליח של הקדוש ברוך הוא להיטיב לעולם ולהיטיב בתוכו ולהיטיב מחוצה לו, גומלי חסדים. בעצם לקחו פה שלוש מידות מאוד מרכזיות, סביר להניח שזה מתחבר לעוד כמה מידות תואמות לזה, כי אם אדם הוא, אני יודע, כועס, אז כנראה שכבר לא מאה, לא מאה אחוז ביישן או רחמן, הדברים הם קשורים, אבל הדגישו את המידות האלה, בוא לא נלך יותר מדי, בוא נתחיל עם זה. אז אומר לך הרב קוק, תראה, ישראל והתורה, וזה פסקאות אחרות, זה לא עכשיו שיעור שאפשר להאריך בו ולהוכיח את זה, אבל אני אומר את זה ממש במשפטים, מי שרוצה אפשר להראות את זה בהרבה מקומות. אומר הרב קוק דבר פשוט, הזוהר אומר, ישראל ואורייתא חד הוא. ישראל והתורה זה דבר אחד, יש להם שורש אחד שממש זה מחובר. אבל מה? זה בתנאי שאתה ישראל. זאת אומרת, אם אתה מגיע להיות ישראלי, לטבע הישראלי של הנשמה, פשוט התורה, זה ברור שאתה תאהב תורה, כי ישראל אוהבים תורה. זאת אומרת, ישראל בנשמתם הפנימית, נולדנו ככה שאנחנו אוהבים תורה, אין מצב שלא. ואם לא, אז אומר הרב, חסר משהו בטבע הישראלי, תתקן את זה, תתקן על זה, תשקיע בזה. ככל שתהיה יותר בעניין הזה, ככל שתעשה עבודת מידות יותר רצינית משמעותית, הנשמה שלך פשוט תהיה יותר ישראלית, ככל שתהיה יותר ישראלית, החיבור שלה לתורה יהיה פשוט טבעי. זה לא, לא, זה לא יזכיק כל כך הרבה מאמץ, זה פשוט, אתה פשוט תהיה בעניין. אבל יש פה עוד משהו, אולי אפילו עוד קודם לזה, אני לא יודע להגיד מה קודם למה, אבל משהו מאוד בסיסי שאותו אומר הגר"א. הגר"א מסביר פסוק בתהילים, פסוק במשלי, באופן הבא. פסוק במשלי, פרק כ"ז, פסוק ז', אומר כך: נפש שבעה תבוס נופת, ונפש רעבה כל מר מתוק. נסביר את הפסוק קודם כל בפשט. נפש שבעה תבוס נופת. אם אדם שבע, הגר"א מביא גמרא בסנהדרין, בדף קוף, הגמרא אומרת, אחד, אתה מביא לו לחם. הוא אומר לך, לא מתאים לי, תביא לי גם איזה ממרח, תביא לי משהו יחד עם הלחם. אומרת הגמרא, מי שאתה נותן לו לחם, והוא אומר לך, תביא לי עוד משהו עם הלחם, קח לו את הלחם. אומר רשי, למה? כי סימן שהוא לא רעב. כלומר, כל אחד יודע שהוא באיזה טיול, והוא מאוד מאוד צמא, אתה מביא לו איזה, אתה מפגש איזה מישהו, תגיד, אחי, יש לך איזה קצת מים בבקבוק, הבקבוק הזה שלוקחים לטיולים, מים דלוחים כאלה, כבר חצי חמים מכל היום, יש לך קצת מים, אומר לו, כן, הוא לא צריך עכשיו, לא קולה ולא זה, ולא שום דבר, ולא מים קרים, הוא מבסוט, הוא שותה את זה, פשוט כולו מתענג על כל טיפה, למה? כי הוא צמא באמת. אז קודם כל זה פשוט, כן, אדם, שהוא לא רעב, אפילו תביא לו איזה דברים מאוד טעימים, זה לא זה. אדם רעב, נהנה מכל אוכל. זה דבר פשוט, נהנה מכל... זה הפשט. אבל מה בעומק? אומר הגר"א, כדרכו מסביר את הפשוט, את הפסוק בעומק, והוא אומר שני פירושים. אני אתחיל מהשני ואני אעבור לראשון. כי לפי הסדר זה קצת יותר מתאים ככה. אז הפירוש השני, הגר"א אומר, כאשר ימלא האדם תאוות נפשו, אז יתבוס נופת. נופת זה דברים טעימים, דברים מתוקים, דברים שאינו חפץ בתורה. אבל נפש רעבה שאינו ממלא תאוותו, אלא מרעיב את עצמו, כל היגיעות והמרירות תהיינה לו מתוקות וחביבות מאוד, כי יגיע וישיג מתיקות התורה. בוא נגיד את זה במילים שלנו פשוטות, לא שלנו, נגיד את זה במילים של חז"ל, שהמסיעת ישרים בפרק י"ג מביא אותם, מביא המסיעת ישרים, עד שאדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מאב, שיתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאב. מה רוצה לומר? רוצה לומר דבר מאוד פשוט, אדם מתפלל, אגב, התחלתי להגיד זה בסוף, אבל כיוון שהזכרנו תפילה, ברור שתפילה זה פה בסיס, כמו בכל דבר בחיים, לעמוד בתפילה ולרצות, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעיר את ליבנו בתורתו. אבל אם זה, את זה אי אפשר, זה ברור. אז אדם רוצה שהתורה תהיה חביבה בעיניו, אמרנו, זה הכל מתחיל שיש רצון, אם אין רצון שיהיה רצון, אז גם אחרי המעשים לא יימשכו הלבבות, כי אין רצון שיימשכו הלבבות. אבל נקודת המוצא היא שאדם שהגיע לישיבה ואדם שבכלל הולך לבנות את חייו העתידיים, רוצה להגיע למצב הזה שהתורה תהיה נעימה לו, תהיה מתוקה לו. והוא מתפלל על זה, הוא רוצה את זה. אבל אם חז"ל ואומרים לו, רגע, יש לנו בשבילך איזה דבר קודם. מה הדבר הקודם? עד שאתה מתפלל על דברי תורה שייכנסו בתוך מאיך, תתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאיך. לא מתכוונים שאדם לא יאכל וישתה, צריך לחיות. מתכוונים לזה שזה תופס לך את הראש. ולא מתכוונים רק לאכילה ושתייה, אלא מתכוונים בכלל לכל הנאות העולם, שכשהם ממלאות את הוואקום הפנימי שיש אצל האדם, זה פשוט ממלא את האדם, ולא נשאר לו מקום לדבר העיקרי, לדבר האמיתי, אהבת תורה. זה פשוט חוסם. זה לא רק חוסם כי לא נשאר מקום, זה חוסם גם כי זה בעצם, כדי להגיע לאהבת תורה, צריך להשתחרר מדברים שהם מפריעים לזה. הם חוסמים, הם כמו שיש לך איזה נחל זורם ואתה שם עכשיו בפנים, תשים איזה כמה אבנים גדולות והמים, הם רוצים להתקדם, אבל שמת להם אבנים, הם לא יכולים, הם חסומים. יש בתוכנו מים, יש שטף אדיר בתוך הנשמה שלנו, שמה שהוא רוצה זה את זה, הוא רוצה תורה, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא והוא אוהב תורה, אבל יש שם חסימות. והחסימות זה הדברים שאנחנו מתאבים להם בעולם. וצריך לאכול, צריך לשתות, אפשר ליהנות מהאוכל והשתייה. אחר כך בעתיד יש חיים, יש חיי משפחה, יש חיי אישות. צריך ליהנות מזה, צריך לשמוח בזה, ביתו, בזמנו, זה נצרך. יש גם דברים אחרים, הנאות אחרות בעולם שאנחנו אוהבים לעשות אותן, ויש להן את הזמן והמקום. השאלה היא, איזה נתח זה תופס אצלנו? איזה מקום זה תופס בלב? איזה חשיבות? כמה זמן משקיעים בזה? כמה מחשבה משקיעים בזה? כמה זה משהו שהוא אי אפשר בלעדיו? חייב את זה, שינה, הנאות העולם, הטבעיות, הפשוטות, שצריך אותן. וגם מותר ליהנות מהן. אבל כשזה עובר את המידה, אומרים לנו חז"ל, תתפלל על אכילה ושתייה, ולא רק תתפלל, אלא תעשה מעשים של אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאיך. מיותר עכשיו לדבר אחרי השיחה המאלפת ששמענו אתמול, כל מילה מיותרת, כל כך יפה הסביר ביונה גודמן על, על, על העניין הזה של הפלאפון. שאנחנו שומעים, לא צריך מחקרים מרחוק, אנחנו שומעים גם פה מקרוב בתוכנו, שיש אנשים שיכולים להיות עם הפלאפון במשך היום שעות. שעות, לא תגידו, בהפסקת צהריים הוא נמצא עם זה איזה שעה, ככה רואה מה קורה, קצת מתכתב. בלילה הולך לישון לפני השינה, מעיף מבט, בוא נראה מה קורה במדינה, קצת מסתכל, קצת קשר עם חבר'ה מחוץ לישיבה, קצת דברים מעניינים פה ושם, לראות, לשמוע. שעתיים ביום, בוא, טירוף, מוגזם, אבל יחסית לחמש שעות. יחסית לשבע שעות או לשש עשרה שעות, אז שעתיים ביום, בתוך שלב ראשון, שלב הבא, את תרגיש שגם בזה אתה תרגיש ריקנות, ואתה תגיד, חבל לי גם על זה, מה אני צריך את זה? אני יכול הרבה פחות, אני יכול ממש כמה דקות ביום, מה שצריך, ותשחרר את ה... אתה חוסם בלי להרגיש. וזה עוד לפני התכנים. עכשיו, לגבי התכנים, נושא לשיחה אחרת, שזה ודאי לא לעכשיו, אבל ברור לנו לגמרי שכל מראה לא צנוע, כל איזשהו, ולא רק לא צנוע בעיני צניעות, כל איזה דברים של אלימות וסתם ליצנות ודברים באמת, דברים בטלים ברמות של מה שהגמרא אומרת בעבודה זרה, שכשאדם הולך למוקיון, לוליון, בוליון, היום הכל נמצא בתוך הכלי הזה, אז הדברים האלה מביאים לביטול תורה. לא רק שהזמן הוא באותו זמן אתה לא לומד, זה גם, זה מרוקן את הנפש. אין אחר כך, מאיפה יבוא אחר כך הרצון? אם אדם בלילה היה מספר שעות או זמן משמעותי בכל מיני מקומות כאלה, אז אין ספק שהוא פשוט, הוא פשוט מרוקן, הוא פשוט חסום בצורה כזאת ש... מה זה לא פלא? כאילו, אפשר להתגבר על הכל, אבל צריך להבין שצריך לחשוב מה קורה פה כדי שזה יצליח. אי אפשר להגיד אני רוצה תורה ואני רוצה לאהוב תורה, אבל אני רוצה גם להמשיך כמו שאני לגמרי בלי שום שינוי בחיים שלי. זה כנראה לא יקרה, כי כמו שראינו בתפארת ישראל, צריך לעבוד, צריך לרצות, צריך להתאמץ, צריך להתמיד, וצריך מידות של הטבע הישראלי של הנשמה, להיות גומר חסדים ורחמן, וצריך להתפלל על אכילה ושתייה ושעות פלאפון, וכמובן כל התכנים האחרים שלא ייכנסו בתוך מעינו, אלא נפנה את השטח. ברגע שרק נפנה את השטח, תנסו את זה, זה בדוק, איך אומרים היום? בדוק ומנוסה. זה בדוק ומנוסה שזה עובד. אתה רק מפנה, שלא שזה כזה קל, לא חושב, כאילו, בוא, רק תפנה, בוא, נראה אותך. אתם צודקים, אני לא יכול להגיד, בניסיונות שלכם לא הייתי, אני לא יודע, אבל אני יודע מה האמת, מה צריך לעשות, מה אני אעשה. אלה ניסיונות שלנו, אחרים, לא ברמה שלכם, אתם כנראה צדיקים יותר גדולים. איך אמר אתמול יונה גודמן? הטכנולוגיה עובדת ביחס לגודל של הדור. אז אנחנו דור קטן, כאילו הדור שלי זה דור קטן יותר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ניסיונות קטנים, הוא אומר אי אפשר לסמוך עליכם, אם אני אתן לכם פלאפון אתם תיפלו לגמרי, אם אני אתן לכם שווארמה בכל צומת רחוב ופרסומות, אני לא יודע מה, ובגדים כאלה יפים, אין מצא שתעמדו בזה, אז עשה לנו חיים כאלה, רגועים כאלה, ואז יחסית היה לנו יותר קל להיכנס לתורה, וגם אצלנו היו כאלה שהיה להם קשה ולא הצליחו. גם אז היינו צריכים להתאמץ, אבל אתם דור גדול יותר, ועם נשמות גדולות יותר, ולכן גם האתגרים יכולים להיות גדולים יותר. אז לכן אין לנו אלא להבין שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד לפי מעלתו. שיעור א', יותר גדולים שיעורי, כי שיעורי עדיין נולדו עוד עם פלאפונים, לא הכי זה, היום שיעור א', כבר מגיל 5 בטח כבר נולדו כבר עם הזה, אז הם גדולים יותר. אז יש להם נשמה גדולה יותר, ולכן כנראה יכולים לעמוד בזה אם הקדוש ברוך הוא נתן, אפשר. זה לא קל, אבל זה אפשרי. וכשזה אפשרי, כשמצליחים, איזה כל מר מתוק אומר הגר"א, בזה אני אסיים, הפירוש הראשון של הגר"א, תראו מה הוא אומר, הוא אומר, והעניין, כאשר לא יחפוץ האדם בהיגיון התורה, אז אינו תואם את עתיקותה, ואז תבוס נופת, אך כשנפשו רעבה ומשתוקקת ומתאווה לעסוק בתורה, אפילו כל מר מתוק. כלומר, אתם מכירים את זה שאדם מתחיל ספר, מתלהב כזה, הוא רואה את הכותרת, הוא רואה את הזה, וואו, זה, הוא מתחיל את הספר אחרי 3-4 עמודים, אומר לחבר שלו, בוא נע, קצת משעמם, בוא נעבור ספר אחר, בוא נעבור לפרק הבא, נראה לי. עובר הפרק הבא, לומד איזה 2 עמודים, הוא אומר, בוא נחליף ספר, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אם הנפש לא רעבה, אפילו מביא לך את הדברים הכי מתוקים בעולם. לפעמים זה מדהים אותי, לפעמים אתה, אני אומר, אנחנו לפעמים משעממים, כבר שומעים אותנו כל הזמן, נגיד, משעממים. לפעמים מביאים איזה מישהו, איזה רב מבחוץ, איזה מרצה, איזה וואו, איזה משהו. ועדיין, אתה אומר, וואו, בטח יהיה מפוצץ, כולם יבואו, גם לא באים. אתה מביא לפעמים דברים מתוקים, נופת סופים ממש, מתברר שזה לא תלוי בזה. התורה צריכה להיות מתוקה, צריך להשתדל להסביר אותה הכי מתוק בעולם, הכי יפה והכי מעניין, אני לא בעד לשעמם, כן? לא. אבל, אם עבדנו על כל הדברים שראינו קודם, והשתדלנו להסיר את המניעות של התאוות, ולהגיע למידות הישראליות, לטבע הישראלי של הנשמה, ולהתמיד ולהמשיך גם כשעוד יום, עוד לא מרגישים, ועוד לא מרגישים, ממשיכים, כמו נמלה ככה שחודרת, פתאום יום אחד, בום, כל הער הזה נופל. מי שטעם את ההרגשה הזאת, אני בטוח שכל אחד פה כבר טעם פעם משהו מהדבר הזה, זה פשוט דבר מדהים. אתה עובד, 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 ופתאום יום אחד, פתאום בום, פתאום הקדוש ברוך הוא פותח לך את הלב, אנחנו מפעלים על זה כל יום, פתח לבי בתורתך, והער איננו בתורתך, וכל הדברים האלה, זה קורה. אז התמדנו ועשינו וכולי, אם זה ככה, גם אמר יהיה מתוק, אומר הגר"א, כאשר אתה לומד מתוך אותו אמון גדול בתורה ומתוך אהבה של התורה, אפילו שאתה לומד דברים קשים, אתה יושב עכשיו על איזה תוספות עכשיו והראש שלך מתפוצץ ואתה יושב עוד פעם ורוצה להבין, או פרק במהר"ל או פסקה ברב קוק או בתנ"ך, זה לא משנה, כל דבר. אז לא שברגע יש קושי, טוב בוא נעבור ספר אחר, בואו נעבור למסכת אחרת, כי פתאום נתקענו באיזה דף קשה, אז בואו נעבור עוד פעם לתענית, מגילה. לא שאין לי שלי משהו נגד המסכתות האלה. אחלה מסכתות נפלאות ונעימות, ותלמדו אותן, ובטח בשיעור א' ובשיעור ב', התחלת הדרך, כל סיום מסכת, כל הצלחה, כל זה מצוין. אבל באופן כללי, אני אומר, לחיים. בסוף דברי אלוקים חיים, מסכת זבחים זה בדיוק כמו מסכת מגילה. ומסכת אוקצין היא גם כן כמו מסכת תענית, זה אותו אלוקים, אותו רבי עקיבא, אותו רבי שמעון בן יוחאי, אותו רב אשי ואותו רב אינה, הם אותו דבר, זה אותם אנשים. אבל התורה מתלבשת בלבושים שונים, אבל הכל האלוקות נמצאת בכל מקום. ואם אתה מגיע מהמקום הפנימי והאמיתי הזה, אז אפילו הדברים המרים האלה הם מתוקים לך. אתה שמח על זה. ואתה נהנה מזה, ואתה לא רוצה לעבור לשום דבר אחר, אתה מוכן לסיים עד הסוף את הדבר הזה, יש משהו אחר, אדם לומד במקום של ליבו חפץ, זה 100%. אבל תשימו לב טוב, ליבו חפץ זה לא להגיד שמועה זו נאה וזו איננה, זה אסור להגיד. שמע זו נאה וזו איננה, שמע, זה בא לי בטוב, זה לא... יש משהו אחר, יש, שמע, עכשיו מסכת צבחים הכי מתאימה לי, לא יודע, קודשים, בית המקדש, בא לי כאלה, בית המקדש, יאללה, עכשיו אני מסכת צבחים. שנה הזאת אני מסכת צבחים. אחד אומר, אני, שמע, ממש מעניין אותי עכשיו ענייני נישואים וקידושים, אני בגיל של החתונות וזה, בא לי מסכת קידושים עכשיו וכתובות וזה, אני, מצוין, בסדר. אז פעם צבחים, פעם כתובות, מצוין. ופעם גם הוא רוצה מועד, שמע, זה דבר נורא מעניין, עוד מעט פורים, רוצה להרגיש את החג הזה, מגילה, בסדר. אז זה נקרא ליבו חפץ, גם במקום הוא בוחר ישיבה שמתאימה לו, בוחר דרך לימוד שמתאימה לו, וגם בוחר, עכשיו, הוא מתאמץ על זה. אבל לא התכוונו, זה נאה בעיניי, אבל זה קצת קשה, אז אני עוזב אותו, לא זו הכוונה. כל מר מתוק, נפש רעבה, כל מר מתוק. אנחנו צריכים להגיע למצב של נפש רעבה. זאת חתיכת משימה, זה לא קורה ביום אחד, צריך פה הרבה סבלנות, אבל זה קורה. זה לגמרי, לגמרי אפשרי. יש פה דרכים לעבודה, כמו שאמרנו, זה לא פשוט, צריך לעשות את זה בצורה, כל אחד צריך להכיר את עצמו ולראות מה החסימות שלו, איפה הדברים שתוקעים אותו ושמה שישקיע מאמץ מיוחד במקום שבו הוא מזהה, באותה מידה שהוא מזהה, באותו כוח, אותה תאווה, אותו דבר שהוא מזהה, שישקיע שם מאמץ מיוחד כדי להוריד את המחיצה הזאת. ברגע שנסיר את הדברים האלה, הטבע הישראלי של הנשמה שלנו, בעזרת השם, יעוף על התורה, יתחבר אליה, ישמח בה, גם בשנים בישיבה וגם לאורך ימים ושנים טובות בעזרת השם.